שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. אנחנו כאן כדי לסכם לכם עוד מחזור של הליגה הטובה בעולם. עוד רגע נגמר, אבל יש לנו עדיין מאבק אליפות. אנחנו מהליגות היחידות באירופה שיש בהם עדיין מאבק אליפות חי וקיים, וליגה אחת כזה שנגמרה כזאת, כל הכבוד לנו, אנחנו עשינו את זה, בזכותנו זה קורה. ליגה אחת שהסתיימה, והסבתא רוצה להתייחס לזה, אתמול סגרת את האליפות סופית אחרי גרירת רגליים של חודש, PSV אלופת הולנד?
כן, אחת האלופות המרשימות, העוצמתיות, החזקות, שוברת שיאים של ניצחונות, של שערים, כלומר עדיין לא שברה, אבל היא בדרך לשם. אתמול במשחק אולי הכי חלש של העונה, אם נצחת 4-2, כבר ראו שהם בחגיגות, זה היה נראה שהם לא חיכו לחגיגות אחרי, אלא חגגו לפני, אז פס ואלופה. סיפור יפה מהולנד, זה ויטסה, אולי הקבוצה הכי ישראלית, שנמצאת, גם הורידו לנקודות, יורדת ליגה, על סף פשיטת רגל, בינתיים האוהדים עושים שם איזה קמפיין לאיסוף כספים, אספו בשבוע...
ומה יותר טוב את זה, הקבוצה הישראלית שתאסוף כספים, ותרומות,
כן. אספו 1.5 מיליון יורו, אבל עוד לא שמעתי, מעניין אם שרנייני, דן מורי,
שבילי,
אם הם גם תרמו. ואולי הדבר החשוב מכל, אם אנחנו כבר התכנסנו פה כרגע, אני רוצה אולי שהמצלמה תלך רגע לבן, ונשבח ונפאר ונעלל את הלבוש הבאמת...
אולי תספר למאזיננו בפודקאסט, מה הוא לובש? זה
קרדיגן?
קרדיגן?
עכשיו תרים לי, אני עם חליפה, שלושה חלקים.
קרדיגן, קרדיגן בצבע ככה...
מי לביש אותך, בן?
מוטי וניר, מה זה מי?
ממש, זה פשוט מוטי וניר.
מחוצה לבנה מתחת, כפתורים, צווארון וי.
קצת יותר מוקדם מהסר יונסטר, אני שוקל להישאר פה לחכות.
מוטי וניר יחמיא לך, כי באמת אנחנו... כל הכבוד.
אבל עדיין הייתי מתחלף איתך.
זוכרת הימים שהיינו באים שכונה?
פשוט אף פעם לא הביאו לי, לא יודע, יש אנשים שלא הביאו לי חולצות כאלה. לא יודע. אמנם לא שילמתי עליהם, אבל גם לא קיבלתי אותם. מצד אחד של אליפויות, שרון, אצלך אני רוצה רגע לרדת למטה, אצלך הקבוצה שלך הולכת למבחנים. אני רואה שאתה ממש ממש חזק, נכנסת לעניין של המורק.
מה זה חזק? האמת שזה בגלל הילדים. לא, הילדים. לא, הילדים ויאללה גולן. טוב שלא אמרתי ביתי. הלכנו, לקחתי את הילדים פעם ראשונה למשחק של מרמורק לפני שבועיים, רק שתראו, אנחנו עושים מרמורק, לסטר 2014-15, ליגה א', כן? עונה מחרידה, למעט ה-4-0 על שעריים בדרבי, פשוט עונה מחרידה, מקום אחרון, שתי רגליים ורבע בתוך, כבר בליגה ב', עשו, החליפו מאמן שלישי, צביקה לוי הביא, הוא נראה לי הוא ימן את הפועל פתח תקווה נשים, אם אני לא טועה, 4 ניצחונות רצוף, עלו מעל המקום האחרון שמוביל לירידה, עשו תיקו במשחק האחרון, יש מבחנים יום חמישי נגד לוד, ב-7 בערב, המפסידה יורדת ליגה.
אז משחק אחד.
משחק אחד, מבחנים. אין, זה פיינל פור.
ואז הם נשארים?
לא יודע, אבל
בוא נקווה. בקיץ, כמו לסטר 2014-15, נוסעים לתאילנד?
כן, נוסעים לתאילנד, או נוסעים אולי יותר נכון לסוף שבוע בשפעים.
לנסיונה.
בדיוק, לנסיונה. יש שם מספר, פעם הייתי לגבי לנסיונה, ואז עולים לליגה הלאומית.
יפה, אז אנחנו מאחלים לכם בהצלחה. אתה גם ביום חמישי תהיה שם עם הילדים?
בוא נראה, זה כבר שעות ערב, זה מאוחר.
זה כבר קשה יותר. אבל בוא נחזור רגע חזרה למעלה לקבוצות שזכו באליפות, אז חוץ מבהולנד גם בספרד לקחו אליפות, ריאל מדריד, היא ניצחה את סלמנקה.
דור הופמן, הלאה, נרב טוב.
ניצחה את סלמנקה, צמד של מוריינטס, כל הדברים האלה קרו. אבל האיש המרכזי לצד ראול היה ג'וד בלינגהאם. שמסיים עונה כמלך שערי ריאל מדריד בליגה, עם 18 שערים ב4 בישולים, מספר 4 דקות משחק, כמובן אחד השחקנים הכי חשובים שלהם, וביורו הקודם, הוא רשם 55 דקות, עם 3 הופעות כמחליף, ועכשיו ביורו הזה, שהוא תופס את המשבצת, אפשר להגיד של קלווין פיליפס, אפשר להגיד של מייסון מאונט, אפשר להתווכח על הדבר הזה, אבל לא משנה מה זה, ברור שזה שדרוג, לא משנה מי, שרון, האם ג'וד בלינגהאם הוא השינוי המרכזי, אמנם ראינו אותו במונדיאל עם הנבחרת, אבל עכשיו זה אומר, ביחס ליורו הקודם, שיכול להקפיץ אותה מ... טרגדיה בוומבלי, לזכייה בברלין.
ג'וד בלינגהאם היום מועמד על תואר שחקן הטוב בעולם. ג'וד בלינגהאם, בהנחה שריאל זוכה בצ'מפיונס, אני חושב שזה כבר נעול וחתום, או שריאל זוכה בצ'מפיונס, או שהוא מגיע לגמר יורו, את שני דברים כאלה, לדעתי זה חתום ונעול שהוא יהיה שחקן השנה בעולם.
אתה ראית שמסי שם חמישייה נגד הדנדנגס?
לא, חמישייה בשולים. כן. טריפל דאבל. לא, אבל, וזה אנגלי, אם זה יהיה, זה יהיה אנגלי ראשון מאז מייקל אוון ב-2001. האם הוא השינוי? יצטרכו עוד כל מיני שינויים, אבל כן, זאת אומרת, האמצע הזה שלא היה קיים, עכשיו אמצע בלינגהאם מתחתיו דקלן רייס, שזה יכול להיות משהו מדהים, אבל אל תדליק אותי עכשיו, יש לנו עוד איזה חודש, אל תדליק אותי.
יאללה, יש לנו עוד חודש לקראת
האירוע. בעצם השאלה שלך, מה שאלת על ג'וד בלינגהאם, אם הוא יכול לקחת...
האם הוא השינוי שהופך את האנגליה לטופ קונטנדר?
To take a sad song and make it better, זה בעצם מה שאתה אומר. אתה יודע, בסוף ג'וד בלינגהאם ברור זה שחקן על, והוא אמור להוסיף לה הרבה מקדימה, אבל הוא אמור להוסיף לה בחלק שגם ככה חזק אצלה. בסוף הוא לא שוער, והוא לא בלם, והוא לא מגן שמאלי. וזה מה שאין לאנגליה. אז אתה אומר שאולי במקום להפקיע שני שערים, הם יפקיעו שלושה שערים, ואז יספיק להם כדי לנצח משחקים. אני חושב שברגע המכריע, שזה חצי גמר גמר, שם עדיין יש לאנגליה את הבעיה, את הבעיה בחלק האחורי.
ובכל זאת, למרות זאת, באופן פילי וקסום, אנחנו ניקח את היורו הזה ונגיע עד הזכייה, אבל ביום רביעי הקרוב יש לבלינגהאם עוד מכשול, הוא נגד ביירן מינכן בחצי גמר השני, ושרון, למרות שזה לא מה שאנחנו הסכמנו בינינו, שאמרנו, אמרנו שאנחנו לא נראה יותר משחקים של ליגת האלופות, אתה החלטת שאת המשחק הזה, אתה בכל זאת כן תראה.
אני אראה, ואני לא אראה לבד, וזה דרבי אנגלי, ג'וד בלינגהאם מול הארי קיין, זאת אומרת, יש פה סיפור, או בלינגהאם הצעיר לוקח את הריאל,
גם הוא שם, גם אריק דייר שם.
כן, אז או בלינגהאם לוקח לגמר, אתה יודע, בעונה הראשונה שלו בריאל, או הארי קיין.
אני מניח, סליחה שאני מתפרץ לך, אבל על אריק דייר פשוט, אני מניח שלא יצא לכם בשבת לצפות במשחקה של ביירן מינכן בליגה. אז היו כאלה שכן צפו. הייתה שם אחת מההצלות המטורפות ששחקן עשה אי פעם. הוא פגע לכדור נבעט ו... אריק דייר שם את הראש, במשהו שכל אדם נורמלי באינסטינקט שם את היד, באמת, יש שם טיל מטורף שנבעט, גירסי שם בעט את הטיל, כדאי לכם לראות את זה, ודייר, וזה, אתה יודע, זה רגע התעלות של אריק דייר, שבאמת אין הרבה שחקנים, אולי יש סאק אחרי היורו, מגווייר כל חייו, אין הרבה שחקנים מושמצים כמו אריק דייר, הוא עשה שם הצלה, שאתה יודע מה, על ההצלה הזו, כך מקום ביורו.
לא, אבל...
מדהים, הוא ספג שלושה שערים, ובארי נפסידה, כן?
הוא מספר את זה כמו זה, שהוא מספרים על פלא, זה היה פעם שאף אחד לא רואה.
כי אף אחד לא ראה, אבל לא ראה.
אז אני רק אספר למאזיני הפוד, שביום רביעי הקרוב, אני אהיה בפאב מורגן בחיפה, בקריות בחיפה, ווס מורגן בחיפה, על שם ווס וזיו מורגן, להרצאה... וצפייה משותפת במשחק בין ריאל לבאיירן מינכן, יש עדיין כרטיסים, אפשר לרכוש גם אצלי באתר, יש שם הרבה 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 כדורגל, וגם על הארי קיין, וגם על בלינגהאם, וגם אחר על המשחק, ולהיפגש, וכיף, אתם מוזמנים.
ואתה להגיד, גם אני אהיה שם.
אתה גם תהיה?
לא, אבל אם הם יגיעו.
אני גם אהיה.
אבל אם הם יגיעו, הם כבר לא ילכו. הם כבר באו לראות אותי.
הם כבר באו.
אוקיי. אז ביום רביעי בחיפה, ועד אז יש לנו מאבק אליפות. והוא ממשיך להתגלגל, ואף אחד עדיין לא נופל. אנחנו נתחיל כמובן עם ארסנל, המשחק הראשון, מנצחת 3-0 את בורנמוף. מתקשה בהתחלה, למרות שליטה ברורה, הכדורים שורקים והכל, בסוף זוכה בפנדל מפוקפק, אחרי, אתה יודע, הפנדלים האלה לאברסי זה כזה, לא הצליחו למצוא את הזווית שבו ברור שהוא לא נוגע, שהוא
לא, מפיד. הוא נוגע, אבל הוא נוגע.
כאילו, אברסי יוזם את המגע.
וכאילו, לקחו את הפרשנות, אמרו, טוב, מה קורה אם הוא בעיניים עצומות, ככה שמים לו סרט על זה, ואז הוא ממשיך לרוץ. עכשיו, אם הוא ממשיך לרוץ ככה סתם, אז ברור שהוא יתקל בשוער, אתה מבין? זאת אומרת, יש פה איזו מחשבה מאוד פלט, כאילו, אוקיי, הוא ממשיך לרוץ, אז, והרגל של השוער שם, אז ברור שהוא יתקל. אבל רואים בבירור שהוא שם את הרגל, אני מבין את הקושי של עבר לשנות את זה, אני דווקא זורם עם זה שעבר לא ישנה דברים שעוד פעם שהם לא 100%, שזה גם יהיה בדברים החיוביים, שזה גם יקרה, אבל לא היה פנדל באבו, אבו, אבו.
ולכן לא מגיע לארסנל את האליפות הזאת.
לא מגיע, אבל לא, הם היו מדהימים, מחצית ראשונה היו מדהימים, הגיעו לאין ספור, זאת אומרת,
סקה מצוין. טעויות השיפוט שם, טעויות זה אולי, זה נשמע...
זה לא טעות, הוא רימה אותם, לא,
אבל היה שם כל כך הרבה, ומצד שני, אדום ברור בפאול על סקה, שלא נשלף, ומצד שלישי, שפסלו שם את הגול הזה לבורנמות על מגע קל עם ראיה, איך פוסלים בכלל דבר כזה, זה גול. כל כך הרבה דברים הפוכים, שאתה כבר אומר טוב די.
אתה פוסל אותי על מגע עם ראיה?
לא, וגם הגול של גבריאל, שלא פוסלים רק כי הוא יפה, אתה יודע, יש את החוק הזה, שאם זה ממש יפה, אז לא אמורים לפסול, תמיד אומרים את זה, אבל זה מרגיש אסף ש... קשה לחדש על ארסנל, כלומר, היא ראתה שיש לה טרופי. לעומת העונה שעברה שהיא נפלה ברגעים האמת, פה היא מצליחה. והיא שומרת על שער נקי עוד פעם, כבר 17 פעמים יש לה קלין שיט, העונה 10 מהם במשחקי חוץ. והיא הקבוצה בין הכי מאוזנות בליגה מבחינת הדקות שהיא כובשת. כלומר, זה לא, כולם יהיו בסוף עם הכי הרבה שערים בין ה-75 ל-90, כי בין 75 זה בעצם 75 ל-100, זה מין איזה צ'יט כזה שמרמים, אבל אצלה זה ממש ברמת ה-2% יותר מכל ה-30 דקות שלפני. ודקלן רייס חשוב ומשפיע, ויש לה שוב הפעם את הקישור האחורי הזה, שיש לה גם את ג'ורג'יניו לפעמים לשים במשחקים מסוימים, ועכשיו חסר לה את פרטי, ולפעמים היא יכולה להשתמש בלי זה. ויש את האופציה הזאת, ויש את האופציה הזאת, וטרוסר מתחיל להבקיע שערים ומחליף את מרטינלי, עוד ועוד 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 ועוד, ועכשיו זה פשוט נראה שזה, אנחנו בפיינל סטרש, ורק נשאר השאלה, האם ארסנל can finish the story. זה מה שנשאר.
אם ארסנל can finish, תראה, כל מי שאתה מדבר איתו...
סיטי, אנחנו יודעים שהיא can finish the story.
זהו, לא, אתה אומר, כל מי שאתה מדבר איתו, למרות שזה כאילו שווה, וארסנל יש לה את היתרון, שעדיין סיטי צריכה לעבור אותה, אין מישהו שלא חושב שסיטי תאבד את זה. כלומר, כולם בטוחים כבר סיטי, זהו, מנצחת, לכן אולי אם זה באמת יקרה, זה יהיה עוד יותר מתוק מבחינת ארסנל. אבל אז אולי יחשב, או אנשים יראו בזה כאיזה גניבה, כי כבר אף אחד לא מצפה לזה. וזה הדבר הכי רחוק מגניבה שיכול להיות. ארסנל עושה, בטח ב-2024, חצי עונה מטורפת. זה לא להאמין שקבוצה שעשתה טקו נגד סיטי והפסידה לווילה, עדיין כל כך רחוקה מהאליפות, רחוקה גם בתחושות. על הדבר אחד שכן יש לארסנל, דווקא ענה דיוויד מויס, כששאלו אותו השבוע, מה ההבדל בין ווסטהאם הזו לווסטהאם של שנה שעברה. והוא ענה, הוא אמר, דקלן רייס, זה ההבדל. הוא אמר,
היה לנו... הם הולכים לקבל יותר מ-70 שערים מווסטהאם.
היה לנו את דקלן רייס, זה מישהו שמגונן לך על כל הרחבה, אתה... הוא אומר, לפחות חצי מהמצבים שמגיעים מולך, נמנעים מראש. המצבים, לא שערים, המצבים. מתוך זה גם כך וכך אחוזים הופכים לשערים. ודקלן רייס, זה כמובן השינוי הכי גדול אצל ארסנל. אבל כששחקן כמו ראיה, השבוע מבטיח למשל את כפפת הזהב, ויד שהוא השוער שספג, ששמר הכי הרבה פעמים העונה על רשת נקייה, 15 פעמים, ארסנל בטוטל 17, אבל ראיה 15 פעמים. זה לא בגלל שראיה בעונה כל כך גדולה, זה אחד הפרסים הכי מתאים שיכולים להיות, כי ראיה, זה לא שעכשיו אני יכול להגיד לך 4 שוערים יותר טובים ממנו עונה, אבל אין תחושה שראיה היה השוער הכי טוב בליגה.
אותו מספר הצלות ענקיות שלו, אני יכול לזכור באותה כמות הטעויות שגרמו לשער.
כן, בדיוק, גרמו לשער, גם כמות הצלות, המספרים שלו לא מדהימים. אבל מצד שני, הבן אדם שמר הכי הרבה פעמים רשת נקייה העונה.
ואולי כפפת הזהב היא כבר לא בדיוק התואר המדויק, כי זה...
זה לא לשוער, זה הגנה, בדיוק.
לא, כי יכול להיות שהוא שוער העונה, גם ההגנה, אבל גם איכשהו מתחיל את ההתקפות.
כן, זה כאילו החלק המרכזי שלו בשער זה לא העניין של הכפפות.
זה התחלת ההתקפות, ואת הדברים האלה דיברנו עליהם כל העונה, כמובן הערכה מאוד מאוד גדולה לסגנון הזה שראיה מביא. ארסנל כן זה מרגיש, וזה בגלל שהיא קבוצה צעירה, שזה לא משהו של עונה אחת. כלומר, בדיוק כמו ליברפול של השנים האחרונות, ואני אגיד את זה, אולי לא צריך להגיד את זה, אבל זה ברור, אנחנו מדברים פה על ספורט מקצועני, ספורט תחרותי, בסוף סופרים מי לקח את האליפות, וזה הפרס שסופרים אותו. ואין, אי אפשר להסתפק רק במקום השני בתחרות הזו. אבל ליברפול, ראינו אותה לאורך כמה שנים, מגיעה ראש בראש ממש, עד הרגע האחרון עם סיטי, מפסידה אליפויות שבכל עונה רגילה הם היו זוכים בה באליפות. זה מה שקורה לארסנל העונה, ברוב העונות, זה תואר אליפות מרשים ועוצמתי.
וגורמת לסיטי לזכות באליפויות בדקה 60 או בדקה 85.
כן.
של המשחק האחרון. כשהסתיימה העונה שעברה, לקראת סוף העונה שעברה, אי אפשר היה לבוא ולומר בוודאות, ארסנל בעונה הבאה הולכת לזכות באליפות. ארסנל בעונה הבאה הולכת ללחם באליפות. כי חששת שמה השבירה הזאת היא א' יכולה להמשיך, וב' מראה שהקבוצה עדיין לא במקום הזה. עכשיו, לא משנה איך להסתיים העונה, אתה אומר, בוודאות, ארסנל בעונה הבאה, קונטנדרית, מובילה 1-2 לאליפות. זאת אומרת, לפני כמעט כולם, אולי כאן חוץ מסיטי. זאת אומרת, זה בוודאות. אתה יכול להגיד בביטחון, זו הקבוצה שהולכת להילחם בשנה הבאה, ובעוד 2, וכנראה גם בעוד 3, על האליפויות. מה יקרה? אני לא יודע. אבל זו קבוצה שיש בה את כל מה שצריך, ביחד עם האפשרות עוד לחזק קצת. אנחנו יודעים את המקומות והכל, אנחנו כאילו, יש איזו תחושה שאנחנו מדברים, טוב, היא כבר הפסידה את האליפות, טוב, כבר בוא ניתן לה את המחמאות, לא, זה לא. עצם זה שהיא לא נופלת, כל פעם שהלחץ על הכתפיים שלה, של הנגיעה הקטנה, אתה יודע, הסתיימה המחצית הראשונה, נכון, ב-0-0, לקראת הסוף, 1-0, הם לא נופלים, לא נופלים לקטנות האלה, וכן, אין מה לעשות, היא צריכה להתפלל. לא בטוח
לא
שזה יעזור.
גם לא במצב שהייתה לפני כמה שנים, שבו אחרי שתי עונות כאלה של סאקה, תבוא סיטי ותיקח אותו. אז הוכח כבר בקיץ האחרון, שדקלן רייס בוחר לבוא לארסנל, היה רעיון מאוד מאוד גדול איתו באתלטיק שבוע שעבר, שבו הוא מסביר למה הוא הגיע לשם, כמה הוא שונה, כמה הוא מעריך מאוד את רודרי, אבל שהם
סכנים... אלקסיס, המקיטריאן, היה כל מיני כאלה שהיו...
נסרי,
עוד לפני זה ון פרסי.
בכלל, בדיוק, זה עוד קודם, אבל שבאה הקבוצה, אני לא מדבר לעבור עכשיו לריאל או לברצלונה, לצורך העניין תיארי אנרי או משהו כזה, אלא קבוצות בתוך הליגה שיכולות לבוא ולקחת מארסנל את השחקנים הכי משמעותיים שלה. זה יכול לקרות, אבל ארסנל כבר לא במקום הזה, כבר לא במקום של להחליף קבוצה אחרת, כי אתה עם ארסנל אתה כבר במאבק, אתה אחד מהקבוצות מהטופ שלוש.
לא, אני חושב שכן במקום של להחליף מקבוצה אחרת בעניין הזה, שיש כמובן את סיטי שרמה אחת מעל, והיא לוקחת גם שחקנים בקטגוריה מסוימת, ויש סיכוי שארסנל כרגע עקפה את ליברפול בתור הסקנד שכדאי לבוא אליה. כלומר, עכשיו, אם לליברפול תמיד היה את האפיל של אנפילד, יחד עם האפיל של יורגן קלופ, כרגע המעקף הזה, פלוס קלופ עוזב,
יכול להשפיע. אבל אתה לא יכול להגיד שזה רק קרה בגלל ארסנל. ברגע שקלופ עוזב, אז זה משנה את המעמד של ליברפול. זה לא, אני לא חושב שזה רק בזכות מה שארסנל עשתה.
נכון, אנחנו נדבר... בוא נדבר על הפיל שבחדר.
בוא נדבר על ארלינג הולנד שבחדר, כי אנחנו מסיימים, ארסנל מסיימת את המשחק, ומחכה לראות מה סיטי תעשה נגד וולס, היא מחכה לראות מה סיטי תנצח את וולס, וזה...
האמת שאתה יודע, כל פעם, שבוע שעבר זה היה יותר, זה היה נגד, נכון, ברנטפורד, נכון? שבוע שעבר שהם ניצחו בקושי, ש-2-0, נכון? זה היה משחק, לא משנה, לא, שהיו הרבה יותר טובים, אולי אני טועה, אבל קבוצה באדום.
פורסט.
פורסט, נכון. פורסט הייתה טובה יותר מסיטי. אתמול זה היה, שלשום זה היה מהרגע הראשון, זאת אומרת, סיטי, ואתה יודע, זו עונה לא טובה של ארלינג הולנד, עונה שחלקה או שהוא היה פצוע, או שהוא עדיין לא התאושש מפציעה, והוא כנראה, אלא מקרה משהו, הולך לזכות במלכות השערים, כמה שלו? 24
25,
שערים?
25, פלמר 21.
והוא יהיה, אתה יודע, ואני מעריך, שאתה עם הכושר הזה שהוא יסיים עם ה-27, 28, וזה פתאום עונה מדהימה, וזה בעונה לא טובה שלו.
לא, זה מדהים שכאילו...
27-28, אני חושב שאתה צנוע.
בשבוע שעבר...
יש עוד שלושה משחקים.
כן. ווסטאם בסוף, בבית. זה ברמת ה...
שוב, תלוי מה התוצאה, מה עם אליפות, לא אליפות.
לא, בשבוע שעבר, חלק מהליינאפ של הפוד היה לעשות קצת אימורים על מלך שערים, כי הכל היה צמוד, ועיסק, והולנד וזה, לא הגענו לזה, וכבר אין מה להגיע.
מזל, כי הטייק שלי היה שעיסק ברור שיהיה מלך שערים, אז מזל שחסכת
מאיתנו. אני חושב שיש סיכוי שבאמת אם היינו עושים את הדיון הזה, הולנד כרגע לא היה נבחר על ידי אף אחד מאיתנו, הוא כאילו הוביל, אבל בתקופה גרועה.
הוא היה נבחר, אבל הוא בוודאות לא שחקן העונה.
היה לו שני, היה לו רביעה כמובן, נגד וולף, שניים מהם בפנדלים, אבל השערים האחרים, אוקיי.
אני חושב שהשער הרביעי של סיטי, זה העיקר, כי מה שראינו בתקופה האחרונה מארלינג הולנד, זה... אני מזריקות. מוזר, איזשהו לקוט בטכניקה. הוא היה מגיע המון המון מצבים בחודשיים שלושה האחרונים, למצב של אחד על אחד, מול שוער, וזה לא קרה. משהו התבלבל ברגליים, כן עדיין היה כוח, אבל פתאום התפיסה הזאת, ההורדה, ההתמקמות, פיתה שיש גם שומר וגם שוער, זה פתאום אוקיי, מחזיר אותו בחזרה לעניינים, והוא יהיה מצוין ליורו. להיות לראות את זה בקנקון.
לבוא לראות בחבילת הערוצים ספורט אחד, פרשן.
אפשר לדבר על זה שזה כישלון נורמלי שנבחרת עם אודגור, ואנחנו אוהבים לבכות עלינו, אבל אודגור וארלינג הולנד, שניים מה10-15 השחקנים הכי טובים בעולם. לא ביורו של 24 נבחרות, אבל לפוד אחר.
בסדר, לנו סולומון וגלוך, אני לא יודע מה. אחד לאחד. אחוזים, כמה זה משתנה לעומת השבוע שעבר, שתיהן סברו עוד 3 נקודות, ארסנל עדיין שומרת
על זה. מה שהתחלנו, בתחושה זה 100-0, מבחינת אתה מדבר עם אנשים, זה אין סיכוי, איפה היא תפסיד נקודות, זה רק בטוטנהאם, ששם תמיד קשה לה, אבל... זה גם לא, יש את העניין הזה שמה, טוטנהאם לא תרצה להפריע כדי, כי לא תרצה לעזור לארסנל. יש את העניין של מסוגלות. ואיפה שטוטנהאם, המקום שבו טוטנהאם נמצאת כרגע, האם היא מסוגלת להפריע לסיטי? אני חושב שהיא מסוגלת אולי לא לעשות את ההפסד הכי מביך בהיסטוריה שלה, אולי. זה המצב שלה כרגע, מבחינה הגנתית.
יפה, אז אנחנו מנסים להסביר לאנשים, נגיד, שלא לא משהו עוקבים אחרי הפרמייר ליג, נפלו על הערוץ הזה כאלה מקרה, התעוררו באמצע השינה מפלאס יונייטד, מנסים להסביר להם אחוזים, ואתה בא ואומר להם, ארסנל כרגע בחודש מאי מובילה את הטבלה בנקודה, שני מחזורים לסוף, אסף כהן מאמר 100-0 למנצ'סטר סיטי.
לא מאמר, אבל הוא...
זה התחושה.
אוקיי. השבוע שעבר הייתי 51-49, עכשיו זה 52-48.
52-48 זה בשביל שינה, אני עדיין 60-40 לסיטי, אבל בסדר, אנחנו באנו לפה בשביל להיות מופתעים. והנה...
גם אחרי המחזור האחרון נשאל אותנו.
אם הייתם סוכנות הימורים, היו מאמרים אצלכם בהרבה כסף. על סיטי כמובן.
אז הנה, אנחנו באנו להיות מופתעים, ולאמת, בשבועות האחרונים, אנחנו באמת מופתעים. אבל לא מפה, מדברים אחרים. כי בסיכום אמצע העונה, אנחנו לא עשינו סיכום אמצע העונה, אנחנו עשינו סיכום שליש וסיכום רבע, בחצי פספסנו, אבל בכל הסיכומים שעשינו, לדעתי הקבוצה המאכזבת ביותר שכל פעם סימנו, הייתה צ'לסי.
ומי הייתה הקבוצה שהכי התלהבנו ממנה?
טוטנהאם.
יפה. ומה עכשיו?
ועכשיו אנחנו, עוד מעט אנחנו נגיע להפך הגמור, אבל אני רוצה רגע להתחיל עם צ'לסי. צ'לסי הייתה פלופ, אחרי פלופ, אחרי פלופ. וניקולס ג'קסון נראה קשור למגרש כדורגל כמו אח שלו מייקל. ופוצ'טינו נכשל. ודיברו על זה שפריחל פוצ'טינו, הוא סוס טרויאני של טוטנהאם שמינתה אותו במקביל. ושחקנים עם חוזה כמו משכנתה, 25 שנים קדימה, ואתה אומר, אין תקומה ואין כלום. זה נראה שזה קבוצה אחר כך, זה נראה קבוצה שאין בה כלום, חוץ מכל פלמר, שבלעדיו הם יורדים ליגה. נכון? אנחנו אומרים, צ'לסי יכולה לרדת ליגה אם לא כל פלמר. והכל היה נכון, לשעתו. ועכשיו, אפשר להגיד, אי אפשר להגיד, צ'לסי זה עונת הצלחה.
לא.
היא לא מצליחה. היא לא הפייבוריטית, היא לא תצטיין באף אחד מהקטגוריות, זה עדיין יישאר רק כל פלמר באיזושהי קטגוריה כלשהי. אבל היא מתאזנת. היא כבר מקום שביעי, היא כבר חזק בקרב על אירופה, היא ניצחה 7 מתוך 8 משחקי בית האחרונים שלה, היא כבשה 17 שערים בארבעת המשחקים בית האחרונים, שני ניצחונות בית ברציפות על יריבות לונדוניות, שאיתה באותה ליגה כרגע, לוקח את ארסנל הצידה ואת העובדה שהיא ליגה מעל צ'לסי, והעובדה שהיא התפרקה שמה, ומדואקה משפר את המספרים שלו, וג'קסון פתאום כן מצליח למצוא את הרשת, ואולי כן הוא חלוץ טוב, ואולי... לא, אנחנו לא נגיד שטעינו.
לא טעינו, אני לא סובל את זה, אני לא סובל, הוא היה גרוע, הוא היה נוראי, הוא היה מחמיצן ברמות קשות, אז ביקרנו אותו, הוא עדיין, עכשיו הוא לא מחמיץ, הוא עדיין יש לו בעיה קשה של קבלת החלטות. אוקיי, בסדר, זה יגדל. הכל בסדר. אני, כאילו, השאלה, האם רוצים שנאמר על כל שחקן? כן, הוא זווה, אבל הוא יהיה טוב יום אחד, או שפשוט כל שלושה משחקים נשנה את הדעה שלנו. לא, הוא היה שלושת רבעי עונה רע, עכשיו יש לו רצף של שישה משחקים טובים מאוד, וזה קורה גם כי הקבוצה נכנסת לעניינים, גם לא אמרת, גלגר פתאום מקבל איזושהי ציוות, וגם מקבל איזושהי דחיפה מהקהל, וכן, פלמר סחב את כל הקבוצה הזו קדימה, מודריק פתאום, הוא לא טוב, אבל הוא נראה כאילו שחקן שאתה יכול לשים בהרכב. אסף אמר את זה כבר לפני חודש, שגם כשצ'לסי עשתה תוצאות של טקו נגד שפילד וברנלי וכל מיני כאלה, הוא אמר דבר פשוט, נראה שסוף סוף פוצ'טינו לפחות הבין עם מי ללכת. אז עכשיו, אתה יודע, זה שמתי, יום שבת היינו בפיקניק ביער בן שמן, כל המשפחה, אני מדבר איתך, יש כל שנה, יש ליוצאי הקרפטים, אוקיי, שזה משם ההורים שלי הגיעו, שזה אזורי אוקראינה כזה פלוס מינוס, יש פיקניק שנתי ביער בן שמן. פעם בכמה שנים
אנחנו... אוקראינה או רומניה?
זה אוקראינה, זה הצד השני, זה אוקראינה, אזור
הונגר. חאג'י היה מרדונה של הקרפטים.
בדיוק, כן, אני... אז אוקראינה, הצד השני, והונגריה, ובאו כל הילדים, וכל הנכדים, וגם כזה בני דודים ליד, וזה, באו כולם, ועשינו תמונה משפחתית.
וזה הרגיש כמו צ'לסי, כל הסגל של צ'לסי.
בדיוק, עשינו תמונה משפחתית, כמו שאלינו, זה כמו אימון של צ'לסי, כתב לי אחד, אני שכחתי כרגע את השם, אבל זה כמו אימון של צ'לסי. ככה, יש את התמונות תחילת עונה, אין להם, אתה עומד, אתה יושב, בואו, תיכנסו, רגע, זוז ימינה, זוז ימינה. זו התמונה של צ'לסי בתחילת עונה. עכשיו פוצ'טינו הצליח להבין רגע מה קורה. עכשיו זה נעזוי, שדרתי אותם צ'לסי נגד טוטנהאם, יום חמישי, נראו נהדר, באמת נראו נהדר, ומכל התמונה הזאת יצא שאני ואח שלי משה ובן דוד שלי ליאור, זה בערך מי שהיה לספסל של צ'לסי ביום חמישי, כאילו מלא פציעות, אבל זה באמת, היה שם אפצ'ונג ואפצ'י וסידייסי וסידוקו, אחלה זה, באמת, חבר'ה מ-18, 19, 17, אפצ'ונג הזה יש שם ב-17, ממש גדול, חזק, ממש טוב. ופוצ'טינו הוא מאמן טוב, אז בגלל זה אני אומר, אין צורך להיפרד ממנו תחילת עונה, צריך להתחיל איתו פרי. הוא יודע את השמונה שעליהם הוא צריך לבנות. יש שמונה שחקנים שעליהם הוא צריך לבנות. יש שלושה, ארבעה שחקנים שצריכים להבין שהם צריכים להיות ספסל, אם הם רוצים להיות. ואז על זה אתה לאט לאט גדל. אז יכול להיות שבעוד שנתיים, שלוש, הם ילכו לכיוון שארסנל הולכת בו, כרגע. אבל כל הזה, הנה, אמרנו לכם, וזה, יש אירוע עכשיו תבני. הם עדיין, זו עונה נוראית של צ'לסי, ועדיין הם 10 או 11 נקודות יותר מאותו שלב בעונה שעברה. אז זה בסדר, להתקדם עונה אחרי עונה. לנו יש סבלנות כצופים של זה. אני לא בטוח שלצ'לסי, ואם היה פה רומן אברמוביץ', יש לו סבלנות.
לא שהמאמן, לא שטט בוליר,
לא, צ'לסי הרגילה אותם, שאין הסבלנות. שמי שזוכה באליפות ובאירופה, אז הוא חצי שנה אחרי זה מפוטר.
אבל מאיפה שהם הגיעו בעונה הזאת, הם בדרך אולי אפילו לסיים מקום שישי, אם הם ימשיכו ככה, בעיקר בבית, הם הפכו להיות קבוצה מאוד מלהיבה בבית בחודש האחרון.
יש להם הפסד אחד, כל העונה ב-18 משחקים
אחרונים בבית. ב-2024 הם הקבוצה שהבקיע הכי הרבה שערים במשחקי הבית שלה.
יותר מזה אני אגיד לך, ב-12 מ-14 המשחקים האחרונים שלהם הובקעו 4 שערים ומעלה במשחק, בעד ונגד. זאת אומרת, דיברנו על זה שבגלל כל הבלגן, קבוצה מאוד כיפית לצפייה, כי כל הזמן קורה שם משהו.
ודבר שגם לזכותו של פוצ'טינו, מעבר לזה שהוא מצא את הסגל שלו, ואתה מרגיש שיש לצ'לסי על מה לבנות, אתם זוכרים, לא מזמן, מה זה היה, לפני שבוע, שבועיים היה את הקטע של הפנדל, עם הוויכוח.
מריב של מדואקה.
ואתמול, הגול הרביעי ב-5-0 נגד ווסטהאם, מדואקה פורץ לשער, יכול לבעוט, מרים את הראש, מפרגן, רואה את ג'קסון ומבשל לו שער, אתה אומר, אוקיי, יש פה גם איזשהו תהליך למידה, שגם פוצ'טינו דיבר עליו אחרי המשחק, כלומר הוא גם היה זה שממש לקח קשה את מה שהיה עם הפנדל, ודיבר על זה שהם צריכים צעירים וצריכים ללמוד, ואומר פה הנה, הם למדו ויש פה איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, אתה רואה שיש פה שחקנים שכן רוצים להשתפר, רוצים ללמוד, ציינת את קונור גלאגר שבאמת עושה עונה טובה, ושם יש את העניין הזה, ופה אני חייב להגיד, האוהדים של צ'לסי, קצת חיפשתי, קצת קראתי בימים האחרונים לחפש איך הם מדברים עליו, ויש שם הערכה מאוד מאוד גדולה.
היה וגם... דגל, היה בתחילת המשחק, 10 דקות לפני המשחק בין צ'לסי לטוטנאם, דגל פריסה ענק, לא הבנתי כל כך מזה, ואז רייזנבורן, כאילו, על קונור גלאגר קיבל לזה, כי יש איזה דיבורים אולי שיעזוב, לא יעזוב בסוף
יש את טראומת מייסון מאונט.
הם רוצים שהוא יישאר שם.
כן, ויש שם טראומת מייסון מאונט.
של יונייטד או של צ'לסי, הטראומה.
בדיוק, של כולם.
טראומה קולקטיבית.
לא, וזה נורא טבעי שבמועדון כזה, כל שחקן, כמה פעמים דיברנו על ארסנל, על החיפוש של אחרי פטריק ויארה החדש, שבצ'לסי, כל שחקן מסוג כזה, ישר ישבו אותו ללמפארד.
הוא למנואל פטי, סתם כי הוא דומה פשוט עם הקוקו.
ישבו אותו ללמפארד, ודווקא חייב להגיד פה על האוהדים שהם לא עושים את הדבר הטבעי הזה, שאתה אולי מבחוץ כן ינסו לעשות אותו, וכן מבקשים ורוצים את האורך רוח, שלאורך השנים לא היה אותו בצ'לסי, כלפי שחקנים שבאו, שחקנים בעיקר שגדלו, וטוב יעשו, אם ייתנו לגלאגר, שבעצמו כל הפרמטרים של לחץ גבוה, של חטיפות כדורים, הוא עושה אותם נהדר. אם הוא יצליח להוסיף להם מה שהוא מצליח לעשות בזמן האחרון, וזה גם שערים, כמו שהיה לו, העונת שערים האמיתית היחידה שהייתה לו, הייתה לא בצ'לסי, הייתה בעונה היא בפלאס. אם הוא יצליח להוסיף את זה, אז יש לצ'לסי, זה לא רק שחקן משמעותי, אלא גם סוג של מנהיג להרבה שנים קדימה.
עכשיו, אז שרון אמר, וצדק, שכל אמת היא לשעתה, ואנחנו מתייחסים למה שזה, ואנחנו לא מנבים את העתיד. אבל אני כן רוצה רגע לשאול אותך, האם מה שקורה, האם לדעתך הכדור שיגיע לבן בסטן מהגובה, האם לדעתך הוא יצליח לפגוש את ה... לא. האם זה מתאוששים לקראת הסוף וגורמים לנו לזה הטעיה מבלבלת של מה קורה לקראת העונה הבאה, סטייל עונות של מנצ'סטר יונייטד שהיו עושים את זה ופתאום, אולי בכל זאת נלך על מרסיאל עוד עונה, אולי בכל זאת יש בו איזה, או שיש פה באמת סיבה לאופטימיות, כי צ'לסי הוכיחה שזה קבוצה צעירה, דינמית, שנבנית,
קומפקטית,
קטנה, מתאימה, איקאה כזאת, איקאה רק שתשרוד לכמה שנים קדימה, והאם יש פה עם מה לעבוד וחומר שבאמת, עונה הבאה,
לא.
אפשר לחשוב, רגע,
לא עונה הבאה, לא עונה הבאה.
עונה הבאה, לא אומר שתתקבל לפות, עונה הבאה היא תהיה יותר טובה מהעונה הזאת.
אנחנו לא יכולים לענות על זה, כי אנחנו לא יודעים את התשובה, מה יהיה בקיץ, וכן, מי מחליט? מי מחליט? מי מביא שחקנים? אם טוד בולי יבוא עוד פעם ויגיד, אוקיי, נחמד, אבל זה לא מה שציפיתי. עכשיו, 10 שחקנים, תעלו בבקשה לאוטובוס, אתם עוברים הלאה, ומביא עוד פעם 10 שחקנים חדשים, ש8 מתוכם הם שחקני כנף, כי הוא נורא אוהב שחקני כנף, ומביא אותם בסכומים אדירים ובחוזים גדולים, ואז עוד פעם תתחיל לבנות, והשאלה אם זה יהיה פוצ'טינו או מישהו אחר.
הכניסי ניתח כנפך.
אני לא יודע לענות על זה. אם ייתנו לו באמת את האפשרות עכשיו לבנות, בוא נגיד, לנקות קצת מהשחקנים שהביאו, שחקנים שכבר מחוץ לרוטציה שלו, אנחנו יודעים שתיאגו סילבה עוזב, אז השאלה פה אם נגיד אומרים, אוקיי, אני רוצה את שלובה להמשיך איתו, כמו שבמשחקים האחרונים, עוד שחקן בית שאפשר לבנות עליו, או שעוד פעם יתחילו עכשיו לעשות איזשהו רכש מטורף שלא המאמן מביא את השחקנים. כאלה.
גם תיאגו סילבה צריך להתייחס. 15 שנים באירופה, 4 שנים בצ'לסי, מי שיצא לראות את ההודעת פרידה שלו, מאוד מאוד מרגש. בוא נעבור רגע לצד השני, שאמרנו צ'לסי בעלייה, יש לצד בירידה, שזה טוטנהאם. עכשיו, בדרך כלל אנחנו כבר שנים בפוד הזה, אנחנו מדברים על משחקים ומתייחסים לזה, ובהנחה, עוד לפני שהיינו מצולמים ובטלוויזיה, ולובשים מיטב מחלפותינו ומראים אפילו שערים, שאנשים שמאזינים לנו ראו את המשחק, ראו את המשחק, או צפו בחלק, או השלימו, אנחנו נתארים להם מעבר, אבל ההנחה היא שיש עם מה לעבוד, אנשים יודעים על מה מדובר, כמובן שבמשחק של ליברפול טוטנהאם זה לא המקרה. בכלליות אני חושב שצריך להגיד על ליברפול, על השינוי שהיא עשתה. כי פעם היא ידעה לכבד. פעם היא ידעה לכבד, ידעו לכבד בו. והיה ערב יום הזיכרון. אז היא ידעה שאם אברהם גרנט בא, אז הם צריכים להפסיד לו, גם אם זה חצי גמר ליגת אלופות, וצריך לפנות את השטח, כי יש ערב יום השואה. יש ערב יום השואה, צריך לכבד אותו. מאז, כל פעם שיש ערב יום הזיכרון, או יש ערב יום השואה,
ליברפול נצחה, אבל תוכבקת רביעה.
נותנת הופעות.
כל פעם זה מקום רביעה
בערביום. קורנר טייקן קוויקלי, כל מיני דברים כאלה. גם אתמול היה הצגה, ובגלל שהרבה אנשים...
שאלה היו הבעיות של ליברפול נגד העם היהודי בשנה האחרונה.
יום כיפור האחרון, שמו שלישייה לווסטהאם, בלי למצפץ בכלל.
רואה, בכלל, הנה הוא אפילו זוכר את זה. אז אמרנו, נשלים את זה גם למען התופים של הפוד, וגם לטובת המאזינים. תקצור מקוצר של המשחק של ליברפול נגד טוטנהאם. אם במקרה אתם לא רוצים לשמוע או לראות, כמובן יש את הכפתור. אם אתם רוצים לא רוצים לראות, אין כפתור, תחכו בסבלנות. בבקשה. She's Gakpo. Trying to get the angle right. Salah again. Vicario can't keep it out this time. Mo Salah back in the starting team. Back in the goals for Liverpool. Endo. That's a really good ball. McAllister to Alexander Arnold. Robertson arriving, Liverpool want to walk it in, and they do! Andy Robertson! Salah tried to bring it with him, Ederson was only able to stunt the progress. Elliot looking for Diaz, Gakpo gets the first! What a great header that is! Liverpool 3, Tottenham 0. And in truth, it could have been even more. Salah. Elliot. To the top corner! What a day! That Liverpool rediscover how to take their chances. That is quite marvelous from Harvey Elliot.
He had one thing on his mind, but I think the postage stamp, it the way he did, was spectacular. That's as good as it comes.
It's a parallel universe for Liverpool where things might have gone better against Palace and Everton particularly. This place would have been dizzy excitement. Richarlison is going to run one in for Spurs.
Johnson delivers. He's exposed, isn't he, Alisson? And it's just a little tuck-away finish from Richarlison. A deft touch was all it required.
Skip. Richarlison again. Son! Two! Surely it's not happening again. Tottenham, who came from 3-0 down, back to 3-3 at one stage in this game last season, have turned the four-goal deficit back to 4-2. Gakpo. Elliot. Gravenberch. Salah must. How did he not score there? That's remarkable. That is the final action of this game. Liverpool back to winning ways, first win in 3, Liverpool 4, Tottenham 2.
יפה, קודי גקפו, תן לי בבקשה, זה מלך שערים ביורו, כן? מה בסוכנות הימורים שלכם?
קודי גקפו, 1-17.
17?
וואו.
זה הסוכנות שלך?
אבל 50-50 בארסנל סיטי.
לא, מה?
1-17, 1-17 בתוך שחקנים בהולנד.
לא, נתתי להולנד ביורו.
ליברפול נגד טוטנהאם, משחק שלא יכול, לא יכול, לא יכול, הוא לא יכול להסתיים בפחות מ-4 שערים. הארי קיין הבקיע במשחק הזה, אגב, אם ראיתם, גם הוא הגיע ונתן. ויש הרבה מה לדבר במשחק הזה, כמובן גם על ההתעוררות של סאלח שבוע אחרי, ליבנו את העניינים, חוזר להבקיע.
אתה מדבר על עליו ועל הספר שלו, או עליו ועל קלופ?
גם זה הסתדר, הכל שם הסתדר, ורואים בסוף את זה.
אני לא רואה, הסתכלתי על סאלח, לא ראיתי שהכל הסתדר.
למה?
עם הספר.
לא, עם הספר, עזוב. אבל...
דאבל דאבל שלישי ברציפות, הראשון בהיסטוריה בפרמייר ליג שעושה את זה, 18 שערים, 10 בישולים.
וזה ראיתי אנשים שאומרים שהוא אגואיסט.
אני חושב שזה מאוד יפה לראות, כי אתמול באמת הוא היה טוב במשחק הזה, ויש שם איזה יכולת לקום משבוע של הרבה ביקורות.
להיפרד יפה. להיפרד יפה מקלופ, כנראה להיפרד יפה מליברפול אולי.
אני לא חושב, אבל... אני לא חושב שהוא... אנחנו לא נדבר עד עכשיו.
אני גם לא חשבתי עד שאסף אמר שבוע שעבר, אמרתי...
אני לא חושב שהוא ייפרד מליברפול.
לא, מתי שהוא ייפרד מליברפול?
לא, זה שנה אחרונה בחוזה.
אני לא חושב שהוא ייפרד מליברפול.
רגע, לא, שנייה, זה שנה אחרונה בחוזה.
שנה הבאה.
כן, אז מבחינת ליברפול זה הזמן למכור. או בקיץ. בשביל כסף.
או בחורף. אבל זה פחות.
אבל מה זה כסף לעומת החוויות שחווינו לאורך הדרך? מה זה כסף?
הכסף האמיתי, האוצר האמיתי הוא בחברות שנוצר. בינינו לבין סלח.
ואומרים לו שמגיע חבר חדש לליברפול, שהוא לא הכיר, והוא רוצה להכיר אותו, הוא רוצה לחוות אותו. וגם אמרנו, כל עוד הוא נחלש, אתה אומר, כן, נזרוק אותו לסעודים שם, כמו ג'ורדן אנדרסון שלך.
מגיע לליברפול ארנה סלוט, וכמובן גם אשתו אשת סלוט.
יפה, אז כל הכבוד לסלח, כל הכבוד בכלל לכל אגף ימין ול...
הבן אדם מכיר את ארנה סלוט 20 שנה, לא חשב על זה עליי.
לא, יוצא מן הכלל.
אני מכיר אותו גם עוד 40 שנה, לא חושב על השטויות שלך.
יותר מזה, אני מכיר אותו 20 שנה, ולא ציפיתי לדבר הזה.
אז ראינו את סלח, ראינו את ארווי אליוט במשחק מדהים ושער מדהים, ובכלליות ראינו את חוסר ההתמודדות של אמרסון רויאל מול האגף הזה. בסדר, זה לא הצד שלו, אבל שחה שם להנעתו, הלך לאיבוד.
אתה נורא עדין איתו. צריך להגיד, יש את הקטע הזה עכשיו של מאמנים בשנים האחרונות, של לשחק עם מגן בצד אחד, ברגל הפוכה. ממש עבד נורא יפה.
כל הרגליים שלו.
עם שחקני כנף, מבחינה התקפית, אז עכשיו עושים את זה עם מגינים, לא מעט, לא מעט. פה, צריך להגיד, יש לטוטם בעיה משמאל, כולם פצועים בצד שמאל, אם זה בהתקפה, אם זה בהגנה. אז שיחקו עם אמרסון רויאל שם. ליברפול סימנה את זה, אמרה, אוקיי, יש לכם בעיה, יש לכם שחקן שלא מתאים לעמדה הזו, אנחנו נשחק רק מהצד הזה. המספרים
ברורים. עזוב סלח, המדורקי עשה לו בית ספר ביום
חמישי. 41% מההתקפות של ליברפול הלכו על הצד הזה של אמרסון. כל הגולים, בסופו של דבר, הם הגיעו משם. באמת זו הייתה הופעה רעה מאוד, זה לא...
שנייה ברציפות.
כן, הופעה רעה מאוד.
אז באמת, נגיד, לליברפול אני רוצה לסיים איתם ולהגיד ש... תראה, לא הגיע למזכות באליפות העונה. והתייחסנו גם לכל הדברים, התחלנו כל הדברים האלה של הסיום, אי אפשר תמיד סיום האגדות, ואי אפשר לסיים עם קוודרופל וזה. אבל בכל זאת, כאילו, אצלי זה מרגיש כזה קצת טוב, שבמשחקים האחרונים של ליברפול באנפילד, במשחק הזה, ובתקווה אולי במשחק עוד שבועיים נגד וולפס, זה עדיין יסתיים כזה כמו שצריך. וכן יהיה ליורגן קלופ, כי מגיע לו את הפרידה היפה הזאת אחרי כל התקופה הזאת, אז המשחק...
מה, היא אליפות?
לא, לא יהיה אליפות, לא יהיה אליפות, הניצחון הזה.
ברור, כלומר, לא.
לליגה היה הרבה יותר טוב שטוטנהאם תנצח עכשיו את ליברפול שחסר משמעות וישמור את המאבק. ואכפת לה נגד טוטנהאם מבחינת ההרגשה, עדיף שטוטנהאם תנצח. אבל כן. גם לי, מבחינת ההרגשה מול קלופ, וההרגשה מול ליברפול...
אני בטוח שגם לקלופ ההרגשה מולך.
זה עדתי, זה עדתי, כן. אבל מבחינת טוטנהאם, צריך לדבר על זה. השדר האנגלי התייחס בהתחלה שזה מפגש בין שתי קבוצות פרקים מסוימים העונה היו במקום הראשון בטבלה, וטוטנהאם הייתה כמעט חודש במקום הראשון בטבלה, פתחה את העונה בצורה מדהימה, ובאופן מראה הפוכה לצ'לסי, מסיימת אותה, שאתה מסתכל ואומר, כאילו, אוקיי, מה השגנו?
אגב, ארסנל כל שנה יש לה איזה חודשיים לפחות שהיא במקום ראשון, שזה, אתה יודע, כי יש את הטבלה על פי הלוות, אז ביולי-אוגוסט, תמיד, יולי-אוגוסט היא תמיד מקום ראשון. תראה, טוטנהאם, ראיתי היום סטטיסטיקה שאומרת...
שזה, אגב, זה ממש נהרס להם מאז שבורנמות עלו ליגה, שהם AFC בורנמות, וזה הרס להם, אחרי שנים.
סטטיסטיקה שמראה שבפרק זמן הזה, מה שפוסטקוגלו אימן, כמות משחקים, לא זוכר אם זה 50, כאילו הכל, לא, סליחה, עד עכשיו, 35 משחקים, אז יש לו יותר נקודות מארטטה ויותר נקודות מקלופ. זאת אומרת, השיג יותר... כמו שאמרת, האם על צ'לסי התחושה הזו של מה שעושה, זה אומר ששנה הבאה הם יכולים ולהתחרות ולהיות למעלה, אז לא, זה לא ישר, זה לא הולך ככה ישר. האם התחושה הזו על טוטנהאם בחודש האחרון אומרת שהולכת להתרסק ולהיות קבוצת אמצע הטבלה? לא, לא. טוטנהאם יש לה כיוון, יש לה דרך, יש לה סגל טוב, שנגמר לו הגז, נגמר לו הגז לחלוטין, המון המומציאות מקדימה, אבל גם מי שחזר, באמת, פשוט נגמר כל הגז, ופוסטקוגלו, ראיתי אותו ביום חמישי נגד צ'לסי, פעם ראשונה, נכון, יש את העמידה שלו, שהוא אומר, מסתכל, לא משנה, סופגים, שלישי, רביעי, לא משנה, מסתכל, לא עושים כלום. והיה שם קטע שהוא פשוט, הוא צעק. עכשיו, אמרת, רגע, על מי הוא צועק? אתה רואה קלוז, אולי על השופט. לא, הוא צעק, הוא עשה ככה עם הראש. הוא עשה ככה, והוא עשה ככה עם הראש. וכל מקום הוא צעק. הוא צעק בעצם על כולם. הוא מבין שהוא כרגע, השחקנים שלו לא שם, יש לו קושי להרים אותם בשלב הזה של העונה. יכול מאוד להיות שטוטנהאם תפסיד את כל המשחקים עד סוף העונה, כמו הרגשה שלך על קלופ, ככה הרגשה שלי על פוסטקוגלו, שמגיע לו לסיים את העונה הזו עם ניצחון, עם לפחות אירופית, כי לצ'מפיונס כבר לא הגיעו. לא צריך לצאת מהכלים לא על החצי עונה הראשונה של צ'לסי, ולא לצאת מהכלים לא על השליש העונה האחרונה של טוטנהאם. אני חושב ששתי הקבוצות עשו בחירה טובה, ובוא נזכור איפה טוטנהאם הייתה בקיץ האחרון. זאת אומרת, היא הייתה בקיץ. אני למשל אמרתי, סתם, טבלה, שמתי מקום צ'י שיסיימו. הם כבר היו בהתחלה כמעט נבקו על אליפות, כי הם היו גמורים, הם היו שבורים עונה שעברה. השחקן הכי גדול אולי בתולדות המועדון עזב אותם. הם לא הביאו תחליפים הולמים לחוסר הזה. אז בסוף, אתה מסכם עונה שלמה, היא הולכת לכיוון טוב.
אגב, צ'י כנראה לא יקרה, אבל שמיני...
לא, כן, לא, אני אומר...
מיני יכול לקרות.
לדעתי, יש סיכוי שאולי גם לא יוצאים חמישי, אבל אולי חמישי, שישי, כן, לא חמישי כנראה, אבל...
שהדבר מאוד משמעותי פה שאמרת, זה שפוסטקוגלו הביא, התמיע איזשהו אופי במועדון הזה. ויש דרך, וזה משהו שאפשר לבנות עליו קדימה. בטח במועדון שבסך הכל יש לו את הסבלנות.
יש לו, זה מה שיש לו בעיקר סבלנות. בעיקר סבלנות. אגב, בארון התארים יש לו זה, במדף העליון, כל מיני סבלנויות כאלה.
אבל כן צריך, אתה יודע, זה הצד השני פה. ובסוף זה דברים שעושים כן את ההבדל, סיטי, ארסנל, ליברפול כל השנים. לשמור עונה שלמה על אותו הקצב, על הכושר הגופני, על העניין המנטלי, ואתה רואה שווילה, ניוקאסל, טוטנהאם הם עוד לא שם. נכון, יש את העניין הכלכלי, ויש עניין אולי גם של ניסיון של, של, של הצוותים המקצועיים, אבל אז אתה הולך ומסתכל יותר לעומק על דברים שקורים אצל טוטנהאם העונה, ושוב, אני אומר, אני חוזר ואומר, אני מתחיל את כל ה... כי עכשיו אני אגיד כמה דברים פחות טובים, פחות חיובים על טוטנהאם, אבל זה מתחיל מנקודת מבט, מנקודת מוצא מאוד מאוד חיובית. השינוי שעבר שם הוא חיובי, והם הולכים בכיוון מאוד מאוד נכון, שלא בכך יסתיים באליפות בעוד שנה, שנתיים או שלוש, אבל כן, הם בכיוון טוב. מצד שני, בקיץ האחרון החליט פוסטקוגלו שהוא מפטר את המאמן... במצבים נייחים של הקבוצה, ולא מביא מישהו במקומו. עכשיו, אני לא אומר, זה שכולם הולכים עם מאמן של נייחים, בארסנל אנחנו רואים בשבועות האחרונים כמה הוא דומיננטי, כמה גם ארטטה דוחף אותו קדימה, והוא שם כמובן קלופ עוד עם המאמן שלה, של הוצאות חוץ וכן הלאה. בטוטנהאם פוסטקוגלו גם דיבר על זה, הוא אמר, אני לא מאמין בזה, יש לו את מילה ידינק שעושה את זה בכדורים בהתקפה, ואת ריין מייסון, באמת מילה ידינק זה מישהו שהולך איתו כאוסטרלי, ריין מייסון איש המועדון, גם עמד על הקווים כמה פעמים כשהיה צריך, הוא אחראי על המצבים הנייחים מבחינה הגנתית. טוטנהאם ספגה 14 שערים מנייחים העונה, מקום שישי בליגה, כשחוץ מאסטון וילה שספגה יותר מנה, כל השאר ספגו יותר, זה כל הקבוצות תחתית, כל הברנלי, שפילד יונייטד וכן הלאה. יש שם בעיה, ראינו את זה במיוחד במשחקים האחרונים, גם נגד ארסנל, גם עכשיו, נגד ליברפול. עכשיו, יש פה את העניין, ואני חוזר פה לרנט הזה של, של שרון שבוע שעבר על, על דזרבי, ואני אוסיף על זה. דזרבי יש לו סגנון משחק מאוד מאוד ברור, שמאוד מזכיר גם את פוסטקוגלו, כלומר, הם שניהם מאוד מאמינים בלחץ הגבוה הזה בכל מחיר, ולפעמים בהנעת כדור מאחור, כדי להזמין את הקבוצה השנייה ללחוץ אותך, ואז ככה עם הבילדאפ, עם לסמוך על, על היכולת שלך עם הכדור, לצאת קדימה. מה שהוביל במשחק נגד ליברפול אתמול, 9 עיבודי כדור בשליש האחרון, הכי הרבה של, של, של ליברפול חטפה כדורים העונה במחצית אחת, כלומר, היא שיחקה מול יריבה, שזה הכוח שלה, היא שיחקה לכוח שלה ואפשרה לה לעשות את מה שהיא טובה בו, ובכלל המון שערים השנה שטוטנהאם סופגת בגלל עיבודי כדור בחלק שלה, ששוב פעם, זה בסדר, זה האופי של הקבוצה, זה מה שהם מאמינים בו, זה הדרך שהם הולכים, זה מה שאמור להביא אותם גם ל... זה מה שמביא להם ניצחונות ברגעים מסוימים, אבל יש שם איזושהי אולי דוגמטיות. ורצון ללכת בכל מחיר בדבר שנגד קבוצות מסוימות אתה לא אמור לשחק ככה, ואתה אמור אולי לפעמים כן לדעת למצוא את הדרך להתפשר, ויכול להיות שבדברים האלה פוסטקוגלו צריך כן לגדול ולצמוח, כמו שארטטה השנים עם פפ כנראה לימדו אותו לעשות את זה, כמו שקלופ עשה את זה, על להבין שאתה לא טוב בהכל, ואתה לא יודע הכל, ואתה כן צריך לתת לאנשים אחרים את היכולת להשפיע. וזה הדברים שאולי בהם טוטנהאם תצטרך לדעת להשתפר. לא בדברים ספציפיים של כדורגל, כמו בניסיון של הצוות המקצועי, של האיש האחראי יותר מכולם על הצוות המקצועי.
אני חושב שבטוטנהאם יש גם הרבה שאלות פתוחות של, שלא קיבלנו מענה סופי לקראת העונה הבאה, והעונה הבאה תהיה כל כך מעניינת, של האם סון יכול להיות חלוץ? האם זה התפקיד הנכון עבורו, או שניסינו את זה, וכן יהיה צריך למצוא תחליף להרי קיין בעונה הבאה? האם ביסום...
אני לא יודע אם סון יכול להיות חלוץ, אני רק יודע שוורנר לא יכול להיות סון. זה כבר סוגר לך את הפינה.
בכלליות, כל האנשים שהיו אמורים להיות סון לא הצליחו להגשים את זה, גם רישרליסון היה לפרקים סון, גם ג'ונסון היה לפרקים סון, סולומון היה לפרקים סון, ואף אחד מהם לא הצליח לשמור על הקצב הזה, קולוסבסקי העונה יותר חלשה. האם האגף הזה או מספיק הזה? האם ביסומה וסאר יכולים להיות הקשרים האחוריים שמחזיקים את טוטנהאם לאורך עונה שלמה? כי זה נראה ככה בחצי העונה הראשון, ובחצי העונה השני כבר פתאום לא כל כך, ופתאום כבר מנסה את אויביר, ומנסה את בנטנקור, ומנסה כל מיני אופציות נוספות, כי הם שניים לא החזיקו. זה מאוד דומה לסוגיה של צ'לסי עם קייסדו ופרננדז, האם הם שניים מספיק טובים כדי להחזיק קבוצה ביחד? הרבה שאלות שיחכו למענה בעונה הבאה. במחזור הבא טוטנהאם פוגשת את ברנלי, וכנראה כמעט בוודאות מורידה אותה ליגה.
ברנלי, טוטנהאם? אתה אומר שטוטנהאם תנצח?
עד כדי כך לשם. ברנלי הפסד 4-1 לניוקאסל, קבע שהיא צריכה לקחת 6 נקודות, ובעצם שנוטינגהאם פורסט תפסיד שני המשחקים הבאים שלה. הראשון של נוטינגהאם פורסט זה צ'לסי
בבית. ולא תקבל את הנקודות בחזרה, יש ערעור. יכול להיות שעד שבת הערעור של פורסט מתקבל אפילו חלקית, נקודה אחת, ובלי שאף אחד בכלל יבעט כדור, ברנלי תרד.
נקווה שזה לא יקרה, המפגש האחרון אגב, המחזור האחרון.
בוא נגיד שכתבי המשפט הפרוסים בבתי הדין באנגליה רומזים שזה מה שהולך
לקרות. זה מה שקרות? יש מאבק ירידה.
איזה מה זה הפרוסים?
בכל מקרה פורסט במחזור האחרון נגד ברנלי קרב ראש בראש, אני לא חושב שיכריע עד אז, אז אי אפשר להחליט שרון סופית שהחולה מת, אבל הוא כן זקוק לאיזשהם רחמים. דיברנו במהלך העונה על זה שהשיטה של קומפני לא מחזיקה מים בברנלי, מה שעבד בצ'מפיונשיפ לא עובד בפרמר ליג, אבל לדעתך היה אפשר אחרת, כאילו דיברנו, האם דיברנו על העתיד של ברנלי, האם זה הדבר הנכון, אבל בסוף אסף הרבה פעמים אומר את כל הדבר הזה, את כל העניין הזה של זהות, הזהות מועדון של ברנלי זה קבוצה שלא רוצה לרדת ליגה. אין לה זהות מעבר, היא לא הכירה שום דבר מעבר לקבוצה שלא רוצה לרדת ליגה.
אז לא, אז תראו, זה שקומפני עדיין לא פותר עד השלב הזה של העונה, יכול להיות שהוא מסמן לנו שאכן יש פה עניין של רצון באמת להטמיע דרך. דיברנו על זה בעבר, מה שעשתה בזמנו ברנלי עם דייץ', היא עלתה ליגה, הייתה לא טובה, ישר ירדה, חיזקה עם הכסף שקיבלה מהפרמייר ליג הרבה דברים מסביב, ומועדון, ובנתה מתחם, ואקדמיה והכל, ואז חזרה, והייתה 6-7 שנים בפרמייר ליג, אבל בשיטת הדייץ', הייתה דרך של דייץ', יכול להיות שהיא הולכת, שוב, זה לא בכוונה, אבל יכול להיות שהיא יכולה לומר לעצמה, בסדר, אנחנו יכולים לספוג את הירידה הזו, אנחנו מספיק טובים כדי להיות בשנה הבאה בצ'מפיונשיפ, שחקנים שלנו רובם יישארו איתנו, כי בוא נגיד, אף אחד מהם לא תפס את העין של יותר מדי, אפשר להגיד אולי פוסטר שם, עמדוני, כאלה, בוודאי לא צ'רלי טיילור, ואז נעלה שוב, ונצליח לשרוד, אבל בדרך קצת יותר נעימה לעין של הקהל שלנו, לקהל שלנו, של הקבוצה. זו השערה, אבל אתה יודע, דיברנו על זה זרבי ופוסטוקוגלו, קומפני זה בכלל, זה היה מנותק מהמציאות. הרוב הזמן, בזמן האחרון כן, קצת תחקו יותר רגיוני, אבל הרבה משחקים, בטח בהתחלה, זה היה מאוד מאוד מנותק מהמציאות. אבל אני אומר שוב, זה שהוא לא פותר עד עכשיו, עד השלב הזה, זה כנראה אומר שהוא יודע שיש לו חבל. יש לו חבל מספיק כדי לשחק בצורה הזאת. זאת אומרת, כן, בוא תלוש את הפלסטינה, בוא ננסה לראות מה זה.
יש לו הסכם פיתורים ממש גדול, אתה אומר.
כנראה, גם יכול
ממש, להיות. ממש, ממש, סעיף מפיצוי שיוצא מגדר הרגיל. אני לא רוצה להרחיב יותר על ברנלי, אני יודע שבמחזור הבא אנחנו לא נרחיב עליה יותר מדי, כי זה כבר יהיה כמה ימים אחרי שירדה ליגה, אז אנחנו מצטערים ברנלי, אבל קיבלתם יותר יחס משפילד יונייטד, וגם הגיע לכם שכזה, אז אנחנו נתגעגע לברנלי אולי בעונה הבאה. אני רוצה לרדת רגע לליגה שברנלי הולך להצטרף אליה בשנה הבאה, לצ'מפיונשיפ, שהיינו עכשיו בשבת את מחזור הסיום. דיברנו במחזור הקודם על זה שלסטר כבר הבטיחה את העלייה, וביום שבת הצטרפה אליה איפסוויץ'. אחרי 22 שנה, חוזרת חזרה לפרמייר ליג, עושה back to back, אחרי שבעונה 22-23 היא עלתה מליג 1, ואסף, אתה רצית להגיד לנו את טופ שלושת הדברים שהשפיעו על העלייה שלהם יותר מכל דבר אחר.
בכלל, זה באמת סיפור מאוד יפה, כי זה לא קורה הרבה שקבוצה עושה שתי עליות
בשנתיים.
כן, אז הסתכלתי בפרמר ליג, היא הקבוצה החמישית שעושה את זה, מאז הפרמר ליג, שעולה מליג 1, שתי ליגות לפרמר ליג, ווטפורד 99, סיטי 2000, נוריץ' 2011, סאות'המפטון 2012.
ווטפורד, אני אגב, בגלל זה התחלתי לאהוב אותם, זה היה רוני רוזנטל, רוני רוזנטל הביא אותו לליג 2, היה עם קרם טיילור, אני חושב שלקחו אותו לליגה שלישית, ואז אלון חזה נצטרף, ואז שתי עליות.
אז הם היו הראשונים בפרמייר ליג לעשות את זה, אבל סאות'המפטון הייתה האחרונה ב-2012, עבור הרבה שנים מאז, וזה נורא יפה לראות קבוצה שהיא באמת לא בתקציב, כמובן, מהגבוהים בליגה, גם לא מהמועדונים עם השמות הגדולים. הנה האוהד המפורסם.
אד שירן, האוהד מספר אחת.
אז אוהד מספר אחת, והוא לא רק אוהד מספר אחת, הוא גם ספונסר של החולצה. ועכשיו יש לו, הוא צריך לשלם להם הרבה כסף, כי יש שם איזה בונוס על עליית ליגה, אז
יוציא עוד כמה שרים גרועים, כן, וזה יצליח.
יפה, אז אם סוג זה סיפור יפה, בגלל שהתחלנו להגיד את זה, כמובן, מעל כולם זה המאמן, שהוא סיפור מדהים. מקנה, הוא פרש בגיל 22, מכדורגל,
גם אני
איזה פציעה, כן.
צריך להגיד שאנחנו, הוא יותר צעיר מכולנו, אנחנו הגענו לנקודה, אתה לא אומר שכל השחקנים יותר צעירים ממך, גם המאמנים יותר צעירים מאיתנו. זה נוראי.
אז הוא פרש, והוא היה בעצם בצוותים של טוטנאם, אחרי זה במנצ'סטר יונייטד, עם אנטן נוער, היה בצוות של מוריניו, ובגיל 35 הביאו אותו לכאן, וכמה מילים על איפסוויץ', שהדור הצעיר אולי פחות מכיר את המועדון הזה. מי שהיה בעצם אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון זה האיש מצד שמאל, בובי רובסון, סר בובי רובסון, שכאן אנחנו רואים אותו בתמונה שלו, בתמונה בברצלונה, עם המתורגמן שלו, ז'וזה מוריניו, שהפך אחרי זה בעצם למורה של מקנה, כאן זה מקנה הצעיר, שעבד איתו במנצ'סטר יונייטד.
כל זה כמובן פרסומת ממומנת לשעון, נכון? זה מה שקורה פה.
בדיוק. בובי רובסון אימן הרבה מאוד שנים את איפסוויץ', זכה איתה בגביע וופה ב-81, זכה איתה בגביע, ומי שלפני בובי רובסון אימן היה סר אלף רמזי, גם הוא אימן את איפסוויץ'.
שזכה איתם גם
באליפות אפילו.
ב-62, כן. ואז מונה למאמן נבחרת אנגליה, והוביל אותם לתואר היחידי.
סר בובי רובסון, סר אלף רמזי, מונו לתפקיד שלהם באיפסוויץ' בגיל 35.
הוא זכה כבר
מלפון. הוא גם מונה בגיל 35, יש פה איזה המשך יפה מאוד.
אז הוא צריך להיות המחליף של סאודי.
אז פסלים של רמזי ושל בובי רובסון יש פה מחוץ לאצטדיון. בובי רובסון באמת זה האגדה שם גם היציע קרוי על שמו. יש גשר שמוביל לאצטדיון שקרוי על שמו. אז הוא עוד לא בובי רובסון, אבל הוא לוקח אותם לשם. שוב, עם כדורגל, הם הוציאו לא מעט כסף בליג 1 כדי לעלות ליגה, אבל הם שמרו על רוב הסגל ועשו עם סגל די דומה, הם עשו את עליית הליגה הזו. ומה שיפה פה זה שאין כוכב אחד שאלה אותה ליגה. כלומר, באמת המאמן הוא הכוכב, הרבה מאוד שחקנים שמתחלקים.
יש את המגן השמאלי, ליף, כן.
אז זה מספר, אחרי שדיברנו על המאמן, מספר 2 זה ליף דייביס, המאמן, המגן השמאלי, שני שערים, 18 בישולים.
ששנה שעבר בליג 1 היה לו 14, אם אני לא טועה.
כן, בדיוק, גדל בלידס.
הוא קרוב משפחה של ברד, ליף דייביס? וואי, זה בדיחה, רק באמת 40 פלוס יודעים על מה אני מדבר.
וגם הם לא לגמרי.
זה לא הפוד הנכון.
אז ליף דייביס מגן שמאלי עם קרוסים נהדרים, זה שחקן ש... אני מניח שיהיה עם איפסוויץ' בעונה הבאה בפרמייר ליג, אבל יכול להיות שעם קבוצה אחרת. טיפ פנטזי, זה הראשון שאתם צריכים להביא אותו בעונה הבאה.
פגעת עם קרקט, מגן שמאל, עכשיו אתה מביא לנו אותו.
פגעת נסעת.
ואז יש שם מקדימה כמה חלוצים ש... אולי הבעיה הגדולה של איפסוויץ' בעונה הבאה תהיה זה שהסגל שלהם מלא בשחקנים בלי ניסיון פרמייר ליג כמעט בכלל. מעט מאוד שחקנים עם ניסיון, והחלוקת שערים שם היא גם הרבה שחקנים של 10, 12, 13 שערים. ג'ורג' הרסט, הבן של דייוויד הרסט.
לא קשור לג'ף הרסט.
לא, הבן של דייוויד הרסט שהיה חלוץ בשפילד
ווינסדיי.
בשפילד ווינסדיי, סליחה. נכון, אז זה הבן שלו. אקי פרמור, נתן ברודהד, הרבה שחקנים שהם ככה שחקני צ'מפיונשיפ שהובילו אותם, אבל יש שחקן אחד שהוא מאוד מאוד מעניין, וזה אומרי הוצ'ינסון, שחקן שגדל בארסנל, לא באמת קיבל שם הזדמנות, עבר לצ'לסי, מושאל מצ'לסי, שחקן שעושה לחץ, חוטף המון המון כדורים, שחקן שהוא מאוד מאוד מעניין לצפות בו, אם סלח יעזוב, אז יהיה לנו קפטן מצרי אחר, לא שהוא קפטן סלח, אבל יהיה שחקן מצרי אחר. הקפטן שלהם, סם מורסי, זה...
הוא לא קשור למורסי. כן, שהוא אתמול הוא חגג, ששום חגג את העליפות עם דגל...
אל תגיד את זה, אנחנו היינו כל כך בעד, היינו כל כך... אגב, לא אמרת שכל הקרובים, יש גם את הנכד של צ'ארלי צ'פלין, קונור צ'פלין.
קונור צ'פלין. רק להבין כמה הם היו חזקים בשתי העונות האלה. הם עשו בעונה שעברה, הם שימו מקום שני בליגואן עם 98 נקודות, העונה הזאת 96 נקודות. בעונה שעברה 101 שערים, כמובן ההתקפה הכי טובה בליגואן, העונה הזאת 92 שערים הכי טובים בצ'מפיונשיפ. ובבית... הפסד אחד בעונה שעברה, הפסד אחד בעונה הזו, שגם זה היה נגד לידס באוגוסט, אז זה הולך להיות מאוד מעניין בעונה הבאה, בפורטמן רוד, יופי של אצטדיון, 30 אלף מקומות.
קאט לירידת ליגה במרץ.
בוא נבנה את זה.
בוא נבנה את זה, ואני רוצה רגע להקריא לכם רגע משהו מהטוויטר. מישהו בשם איציק הופמן, פרפם, איציק, שבת שלום. לפני 13 שנה היית המורה שלי להיסטוריה בכיתה ט' בחוף השרון. באחד השיעורים, כשרצית להמחיש מהי לאומיות, שאלת למה העובדה שאתה ישראלי גורם לך לרצות בהצלחתו של מאמן צ'לסי אברהם גרנט, למרות שאתה בכלל אוהד איפסוויץ'. הייתי בהלם שיש ישראלי שאוהד את איפסוויץ', כל כך בהלם שעד היום לא שכחתי שהמורה שלי להיסטוריה בכיתה ט' אוהד איפסוויץ'. היום ראיתי שהם הבטיחו עלייה לפרמייר ליג, וזה גרם לי להיזכר בך. אז בקיצור, מזל טוב, ודרך אגב היית אחד המורים הטובים ביותר שיצא לפגוש בחיים, למרות שאימדת אותי רק שנה אחת. אז יש לנו עדי איפסוויץ' בישראל.
הוא חולה אופניים גם.
אני גם מכיר אוהד איפסוויץ'.
אל תוריד לו, ברכות לאיציק הופמן.
כן, אבל כמו כל... יש קבוצות, איך אתה יודע בן אדם פחות או יותר בן כמה הוא? לפי הקבוצה שועד באנגליה. יש את הדור שעד את, עוד קודם, את לידס, את דאובי, נוטינגהאם פורסט. אז יש את הכמה אוהדי איפסוויץ', זה ממש משם, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. ניצחו את אלקמר בגמר וופה 81.
ועכשיו בדור הג'ן זי יש לך אוהדי ברייטון, זה מסביר הכל לאן הולך, לאן הולך, לאן הולך.
אתה לא אוהדים את סיטי, עכשיו אוהדים את ברייטון.
לא, אני אומר, לא, מאלה הדרג שני, את ברייטון אוהדים. זה, אני זוכר.
היפסטרים ג'ן זי, זה כבר עשית פה.
היפסטרים ג'ן זי זה ברייטון.
אז כמובן איפסוויץ' עלתה, ויש לנו את המאבקי פלייאוף, ולא היינו קבוצות חדשות מעבר לאיפסוויץ'.
נגיד משהו חד על מאבקי פלייאוף, זה פעם ראשונה שיש מאבקי פלייאוף, פעם ראשונה זה שנים, בין ארבע קבוצות גדולות, כאילו אין איזה הפתעה, אין איזה... ארבע קבוצות, לידס, נוריץ', סאות'המפטון וווסט ברומיץ', זה כל הקבוצות של הנדנדה, כאילו, חוץ מסאות'המפטון ש...
ותראה גם באיזה פורמה מדהימה הם מגיעים. לידס, שלושה הפסדים בארבעת המשחקים האחרונים. סאות'המפטון ניצחה בשבת את לידס. לפני זה, שלושה הפסדים בארבעה משחקים. ווסט ברומיץ', מקום חמישי, שלושה הפסדים בארבעה משחקים האחרונים. נוריץ' בתקופה טובה, הפסידה עכשיו, ולפני זה פעם נסיימה בטקו. זה מדהים.
נוריץ' רוצה, נוריץ' היא היריבה הגדולה של איפסוויץ'. עכשיו, איפסוויץ' לא ניצחה את נוריץ' מאז 2006. אז נוריץ' רוצה לעלות עם איפסוויץ' כדי להרוס לה גם בפרמייר ליג.
אה, אלא שש נקודות, זה כמעט כמו שפד יונייטד. יפה מאוד. בקצרה, אסף, בכל זאת, דיברנו על העולה, דיברנו על המאבקי פלייאוף, ועוד נתייחס אליהם ברגע שגם יתחילו בשבוע הבא. התייחסנו במהלך העונה הזאת לא מעט פעמים לברמינגהאם ולוויין רוני, בסיוט הזה של ברמינגהאם העונה הזאת, עם כל החילופי מאמנים וכל הניסיונות, בסוף, במחזור האחרון, מסתיים גם בירידת ליגה.
בדרך כלל אתה יורד ליגה, בכדורגל, בכל מקום, אתה יורד ליגה בגלל ניהול גרוע. ואין, באמת, אין הרבה דוגמאות לניהול כושל, כמו של ברמינגהאם בעונה הזו, קבוצה שהיא בבעלות אמריקאית,
תום ברדי. גם שם אמריקאים?
תום ברדי, תום ברדי הוא חלק מהנהלה שם, מהנהלה מהבעלים נגיד, שדווקא שמו לא מעט כסף, אבל התערבות מטופשת, שבאמת הרחיבה לקבוצה הזאת המועדון, דיברנו על זה כמה פעמים העונה בפודקאסט, ג'ון יוסטס היה מאמן, הקהל מאוד אהב אותו, הוביל אותם לחצי העליון של הטבלה, פוטר כי רצו להביא את וויין רוני, היה פתאום שם גדול.
קצת יוסטס.
אותו ג'ון יוסטס סיים את העונה כמאמן בלקבורן, וניצח במחזור האחרון את לסטר, מה שהשאיר את בלקבורן בליגה, והוריד את ברמינגהאם. זה היה באמת הנקמה, סגירת מעגל הכי, הכי יפה שיכולה להיות. שישה מאמנים היו השנה לברמינגהאם, אחרי וויין רוני היה מאמן זמני למשחק אחד, אחרי זה טוני מובריי הגיע, שהיה בסנדרלנד, שמונה משחקים, עזב גם עוד מאמן זמני, שישה משחקים, שבהם הוא עשה רק טקו, אחד וחמישה הפסדים. גארי רווט סיים את העונה, שבעה משחקים, רק שני ניצחונות. אין באמת ירידת ליגה כל כך מוצדקת בגלל מה שעשו בהנהלה של ברמינגהאם. שזה מועדון שלא רגיל להיות בליג 1, זה מועדון שהוא הרבה שנים בצ'מפיונשיפ.
העיר ענקית, אתה יודע, זה...
חגיגות גדולות, כמובן, אסטון וילה, ווסט ברומיץ', כן.
מחכים לתגובה של ג'ק גריליש, אנחנו נעדכן ברגע שנקבל אותה. לפני סיום, אנחנו עם החצי גמר האחרון של הכי טוב שיש. חצי גמר האחרון, רגע לפני שהעונה מסתיימת, אנחנו צריכים לסיים את הקרב המשולש הזה, והפעם, הקטגוריה, תעקבו איתי, תרשמו, זה לא קל. אנחנו ביקשתי מהם הפעם, את השחקנים הכי טובים שחקו בפרמייר ליג, אוקיי? הכי טובים, הכי טוב ככה, תעשו את זה, עם כמה סייגים. אוקיי. לא יותר משחקן...
שלום הסייג.
כן, שלום הסייג, מי שמני הסייג. לא יותר משחקן אחד מנבחרת, כלומר אסור שני צרפתים, בחו בחו. חייב שחקן מכל יבשת בנבחרת שלך, כולל אוסטרליה. ויתרתי על אנטארקטיקה אם נחשב יבשת. לא יותר משחקן מאותה יבשת בעמדה. כלומר, אם אתה יש לך ארבעה מגינים, אתה חייב שיהיה לך
אירופאי אחד.
אירופאי אחד, קשר.
אז לא ביקשת הרכב, ביקשת סודוקו.
וארבע, ארבע, שתיים. כן, זה המבנה. אז אנשים באו ולקחו, וזה אני צריך שתעקבו אחרי זה. תנו לי, מי הרכב הראשון שלנו הפעם? אנחנו מתחילים מהרכב של יוני. אז יוני שם את פטר צ'ך בשער, אחלה, בהגנה וירג'יל ון דייק, לוקאס רדבה, וס מורגן, שיהיה ביום רביעי בחיפה.
כי הוא ג'מייקני.
ולוקאס ניל, האוסטרלי, זה ההגנה שלו. קריסטיאנו רונלדו, מוחמד סלאח, סון וחביר מסצ'רנו, מסוגר לנו את כל היבשות ואת כל האפשרויות. ובהתקפה, טיירי הנרי ודידיה דרוגבה. עוד לפני שראיתם את הקבוצה השנייה, מה אתם אומרים את זה? כמובן, אפשר לשים לב שיש פה איזו חוליה בעתית, חוליית ההגנה, אבל בשלף מהראש יש לכם איזשהו שחקן שאתם אומרים, בוא נהיה יכול לחזק את הקבוצה הזאת יותר, חסר לי פה מישהו.
אפשר להתחכם פה עם יאיה טורי בלם, לא?
כי הוא אפריקאי.
כן, במקום נגיד לוקאס רדבה. לא, כי אתה לא תשים אותו בקישור כי אתה רוצה שם את סלאח, אבל היו את המשחקים שבהם פפ ישחק איתו בלם, אולי זה מתחכם מדי.
מה יאיה טורי? הוא לא חופש עיניו?
כן,
הוא אומר. הוא כמו דרוגבה. הוא לא יכול. פסול.
כן, ואז אתה יכול להביא, אבל חלוץ אחר טוב משם.
אסור שני שחקנים אותה נבחרת.
ויש לך סלאח ודיבן.
קיצור, זה בעיה, זה...
קשה, זה קשה. אותה נבחרת, יש לנו כבר חופש נבי. אז זה הרכב רגע של יוני, בוא נראה את הרכב של קובי, שהלך לקונספט טיפה שונה. אז יש לו את טים אאוורד בשער, הלך על האמריקאי, שרף את זה שם. גבריאל היינצה, קולו טורה, ריו פרדיננד ותומייסו, הוא השחקנים שאצלו בהגנה. בקישור, ג'יסונג פארק, מייקל אסיין, קריסטיאנו רונלדו וצלח. אני, זה לא אמור להיות סלאח, זה אמור להיות ג'וניניו. אני כבר אומר, אל תתייחסו לתמונה פה, זה אמור להיות ג'וניניו, כי אחרת עם סלאח זה היה...
פרקמבו.
זה היה שובר את הרגע.
ג'וניניו של מידלסבורו.
אסור. ובהתקפה, טיירי הנרי, והיה צריך אוסטרלי, אז הלך על אוסטרלית, סם קר.
שהיא כאילו תותחית ב-WSL.
נכון, אחת החלוצות הכי טובות בעולם, ואגדת כדורגל אוסטרלית, שעכשיו לא מזמן צריך
גם. זה הוא מהבדיחה של שרון, שהוא במבחן הוא אמור לו לכתוב אומץ, והשאיר הכניס דף ריק, נכון?
זה הבדיחה שעוד לא קראתם, זה בספר שהולך לצאת.
אז אוקיי, אז אתה אומר, התלהבת מהקונספט של סם קר, יש לך משהו פה, ההגנות קצת חלשות, אבל
בכל זאת... אני מאוד מאוד אוהב את התחכום והבחירה בסם קר, אבל ההתקפה של יוני מטורפת.
מה, של הנרי ודרוגבה?
לא, הנרי, דרוגבה, סלאח, רונלדו.
מלא גולים.
לא, יש לך פה הרכב שהוא גם יכול להיות, יש שלושה, ארבעה שחקנים פה שהם טופ 11 של כל הזמנים בפרמייר.
אתה אומר, למה בעצם אם אפשרו לך את סון, למה אתה לוקח את ג'יסונג פארק?
בדיוק.
אז הבחירה שלכם זה קובי, אנחנו ניתן גם למאזינים, ואנחנו גם ניתן לכם, המאזינים ניתן לכם עם התמונה הנכונה של ג'וניניו, שבכלל לא נראה ככה, למרות שגם לא היה שר. ולסיום, ביום שבת, שרון, יש... אירוויזיון, נכון? אין משחקים...
אני, בשנים האחרונות, כולם מדברים על זה, אני לא מאלה שרואים הרבה לפני את השירים, לא יותר מדי, אני אוהב לבוא קאר בלנש, כאילו, ליהנות, גם אפילו גם לא רואה את החצי
הגמר. לא ראית את השיר של הולנד?
לא, ראיתי דווקא ראיתי, אבל קרואטיה השנה חזק, וגם ראיתי מלטה, חבל על הזמן, אבל אנדן גולן, היא לא תזכה בגלל המצב, אבל של השיר מטורף.
אבל אין לך, אתה אומר, אין לך בעצם איזשהו אימורים, כי אתה
לא
מכיר את השירים.
לא, האימור שלי זה קרואטיה.
איך, אבל שמעת אותו שאתה אומר לפי
האתרים? אני קורא וזה, שמעתי, האזנות, אתה יודע, אבל לא ראיתי את הקליפים, אני רוצה לבוא למופעים, אני רוצה לבוא נקי.
אז אתה אומר, ביום רביעי, אתה...
נקי ועם גם לחוט.
פאב מורגן בחיפה.
ירבי, פאב מורגן בחיפה, ריאל מול ביירן, שבת,
שבת בלומפילד, בלומפילד, הכל תביא נגד אשדוד, ואחר כך,
לייב טוויט,
תרפו אלינו בלייב טוויט, וזה,
וואי, זה היה הערב הכי כיפי של השנה בטוויטר.
וואי, 2:30 פולאם סיטי, אחר כך הפועל תל אביב, אחר כך לייב טוויטינג מהטוויטר.
כל שונאי אירוויזיון, לאנפל ליום לפני, לחזור יום אחרי.
לא, אל תפספסו את זה. אני לא יכול ללכת לראות את זה, אבל אני יכול להיות רק בלייב טוויט שלך ולחוות את האירוע משם. וזה הכל הפעם, אנחנו נהיה פה שוב ביום רביעי. אנחנו נהיה אחרי יום העצמאות, עם מחזור והשלמה נוסף, יכול להיות, מי יודע, אולי גם עם אלופה. יש סיטואציה שאם ארסנל מאבדת נקודות, אז יכול להיות שביום רביעי אנחנו כבר נחגוג את האליפות של סיטי, או אופציה אחרת. שארסנל מנצחת את יונייטד, וסיטי מפסידה שני המשחקים שלה.
או אופציה אחרת שהם ינצחו ומנצחו, ואז נגיע לבחור.
מי יודע, אולי פורסט יורק יחזירו להם את הנקודות, יוסיפו להם עוד 50 נקודות, יהיה לנו מאבק משולש, יש המון אופציות פתוחות על השולחן, עד אז אנחנו נתראה עם עוד פרק בשירות פעם אחותו.
יאללה לקה.
יאללה ביי.
ביי.